הלכה למעשה עם הגאון הרב אופיר מלכה.
מאזינים, אנחנו ניגשים שוב בתכנותינו הגבוהה הלכה למעשה, שאלות ותשובות בהלכה עם אחים המאזינים. מספרי הטלפונים שלנו כאן באולפן לשאלותיכם המאזינים 03-5009-33-03-500-9393, או לחילופין בפקס 03-616-4477 03-616-4477. את הפקסים כמו כן שאלות באמצעות האתר כדאי ורצוי לשלוח בשעה הראשונה, כדי שנוכל להתייחס אליהם בעזרת השם ולעולנר מיד בתחילת השעה השנייה. כדרכנו בקודש אנחנו פותחים בפתיח הלכתי, לא לפני שנודע להסכים על המלאכה, טכנאי אורי כהן, מפיק שלמה פולק, תודתנו נתונה למראש ותמזכורתם שלמה מעם השם. במסגרת הפתיח הלכתי התחלנו שבוע שעבר לדבר על דיני יין, מתי הוא פותר את כל המשקים, הסברנו שכדי שיין יפתור את כל המשקים, צריך שהמשקים יהיו לפניו, או שהיה בדעתו לשתות את אותם משקים, או שהוא רגיל בכך. אבל אם לא היו לפניו, הוא לא רגיל ולא דעתו, והוא גם לא קבע על היין, לא פתר. הוספנו ואמרנו שיש מחלוקת כמה כמות של יין צריך לשתות כדי לפתור את המשקים. ואמרנו שכדי לצאת לתוך עובד כל השיטות, אז צריך לשתות מלוא לגמיו. ואם הוא שותה רק מעט יין, אז עדיף שיפתור את המשקים האחרים במאכל אחר. אבל אם אין לו, אז מעיקר הדין, גם מעט יין פותר שאר משקים. נמשיך לעסוק בנקודות הללו שהם דברים מעשיים מאוד. האם מיץ ענבים פותר שאר משקים? לא, יין הוא ראש וראשון לכל המשקים. יש לו חשיבות, הוא משחרר, הוא סועד, הוא משמח. אבל תירוש, אין לו את התכונות של יין. יש לו דינים של יין, אין לו תכונות של יין. האם התירוש, שזה מיץ ענבים טבעי, פותר שאר משקים בגלל שדין יין עליו? ויש לו ברכה חשובה, או שהוא לא פותר, כיוון שאין בו את התכונות של יין. למעשה, הכרעת רוב הפוסקים, שתירוש פותר שאר משקים, לפי התנאים שדיברנו כמובן, שהיה בדעתו לשתות שאר משקים, או שהוא לפניו, או שהוא רגיל בכך. אבל אף על פי שיש פוסקים ופוסקי דורנו שרצו קצת להסתפק בדבר הזה, אבל כאמור, מעיקר הדין, תירוש פותר שאר משקים, מהסיבה שאמרנו שמכיוון שיש לו דין יין וגם ברכתו היא ברכה חשובה, אז לכן הוא פותר שאר משקים, וזה מאוד מצוי שאם שותים יין בקידוש או בקידוש לשבת או בקידוש הרבה ורוצים אחר כך לשתות שאר משקים, אז מי שלא טעם מהקידוש בוודאי שצריך לברך, אם זה לא בתוך הסעודה, אם זה לפני הסעודה, אם זה בתוך הסעודה אז לא מברכים, אבל אם זה קידוש הרבה למשל שאין סעודה, או בליל שבת בין הקידוש לנטילה שרוצים לשתות מעט, אז צריך להזדקק להלכה הזו שיין פותר שאר משקים. אז בזה אנחנו באים ואומרים שגם תירוש, שזה מיץ ענבים, גם הוא פותר שאר משקים. זה לגבי הנקודה הזו. כעת יש לנו לדעת הלכה פסוקה שנפסק בשולחן ערוך בסימן רש חט, שבסעיף תזיין, שכמו שיין פותר את כל המשקים מברכה ראשונה, כי הוא ראש וראשון כל המשקים, הוא פותר אותם גם כן מברכה אחרונה. כמו שהם תפילים אליו בברכה ראשונה, הם תפילים אליו בברכה אחרונה. יש נידון גדול מאוד בפוסקים, מה הדין אם אדם קודם כל שתה את המים או את המשקים האחרים, ואחר כך הוא שתה יין ומיץ ענבים. אז ברכה הראשונה הוא בירך על המים או על שאר משקים, כיוון שהוא שתה אותם לפני היין, לפני המיץ ענבים. אבל עכשיו הוא בא לברך ברכה אחרונה על היין או על המיץ ענבים, שהוא שתה רביעית בבת אחת. האם זה פותר למפרע את המשקים שהוא שתה לפני שתיית היין או לא? יש אומרים, כמו שהמשקים לא נגררו אחרי היין בהתחלה, כי הוא שותה אותם לפני היין, כך הם לא נגררים אחריו לברכה האחרונה, וצריך לברך עליהם בורא נפשות. כך כותב השלטי גיבורים, בפרק יצאת מברכים, כך כותב הבית דוד סימן פי זין, המשנה ברורה בסעיף קטן אין בית בסימן רשחד, גם בסעיף קטן פד, גם בקופה אין דה לסעיף קטן אין זין. אבל יש אומרים שאף על פי שלא נגררו בתחילה אחרי היין, מכיוון שהוא שתה אותם לפני שהוא שתה את היין, אף על פי כן הם נגררים אחרי היין בברכת מעין שלוש, כי גדר הגרירה זה לא אחרי היין, אלא אחרי הברכה של היין. כך כותב הגרז בסדר ברכת הנהנים, פרק ב' סעיף כ"א, כך כתוב הערך השולחן, עוד זין, שכך משמע מהכל בו. לעניין ההלכה, יש לנקוט ספק ברכות להקל, ולא לברך, אלא על הגפן פותר את זה. לכתחילה, לא ייכנס לבית הספק, ואם אדם שתה רביעית משקין בבת אחת, ואחר כך הוא בא לשתות יין, לפני שהוא מתחיל לשתות את היין, אז יברך בורא נפשות על המשקים, ואחר כך ישתה את היין. אבל אם הוא לא עשה כך, הוא כבר שתה את היין, אז אנחנו אומרים לו לברך מעין שלוש, ולפתור את המשקים של הבורא נפשות, אבל ישתדל, אם הוא יכול, לאכול דבר מסוים שברכתו שהכל בנפשות לפתור את המשקים. והוא הדין, אם אדם שתה יין ולא היה בדעתו לשתות שאר משקים, גם לא היו לפניו, סתם שתה יין, לא כיוון לשתות שאר משקים, לא היו לפניו, אז הדין הוא שאם הוא בא לשתות שאר משקים צריך לברך ברכה ראשונה על המשקים, כפי שלמדנו שבוע שעבר וכפי שהוא כתב במשנה ברורה בסימן קופה אינדן יציף קטן ג', אז הוא בירך שהקונה בדבורו על המשקים. עכשיו הוא בא לבאר ברכה האחרונה. האם על הגפן פותר? אף על פי שהוא לא פתר אותם בהתחלה, לא פתר אותם בסוף, כי הם נגררים אחרי הברכה של על הגפן? או שהמשקים נגררים אחרי השתייה של היין, וכמו שהם לא נגרו בהתחלה, לא נגרו בסוף. אותו מחלוקת. אז גם בזה, השתדל לפתור את המשקים בנפשות של מאכל, ואם לא, הספק ברכות להקל, ולא יברך על שאר המשקים, אלא פותר אותם בעל הגפן. כעת יש לנו עוד הלכה מאוד מעניינת. יין פותר משקים. יין לא פותר מאכלים. כי משקים הם נגררים אחרי היין, כי הוא ראש ובראשון לכל המשקים. מה הדין, באיזה אופן יותר נכון, אדם יכול לפתור יין, עם היין הוא יכול לפתור גם כן מאכלים, כמו תמר וסוכר, באיזה אופנים יכול לפתור. אז בעצם, יש הלכה מאוד מעניינת, שבור הלכה בקוף עין ד' סעיף ב' מביא אותה בשם החתם סופר, וגם בסימן רשות ב' הוא מעריך בזה, שיש מציאות כזאת של תפל לתפל. מה זה תפל לתפל? אדם שתה יין, ואחר כך הוא שותה קוסטה בלי סוכר. הוא נפטר בברכת היין, כי כשהוא שתה את היין, הוא כיוון לשתות הקוסטה, או שהוא היה לפניו, או שהוא רגיל בכך. אבל הקוסטה מר לו, כי זה בלי סוכר, אז הוא רוצה לשים סוכר בפה, או תמר, כדי למתק את השתייה. הוא לא מברך על התמר או על הסוכר. למה? כיוון שהם תפלים לתה, והתה תפל היין. כך כותב כאמור, אמרו לך בסימן קופה אין די לציב ב' בשם החתם סופר, וגם בסימן רש י' ב' בסוף סעיף קטן ה' הוא מביא עוד כמה דוגמאות לדבר הזה. אבל זה הכל דווקא באופן שכשהוא בירך על היין, הוא התכוון לפתור לא רק את התה, הוא התכוון לפתור גם את התמר או את הסוכר שבאים להמתיק את התה, או שהוא רגיל בכך. אבל אם הוא רגיל רק לשתות תה אחרי היין, או שהוא התכוון רק על התה, אבל על הסוכר ועל התמר הוא לא רגיל, פעם הוא שותה את התה עם סוכר ותמר, פעם לא. בכסף מצב הוא יצטרך לברך עליהם, על התמר העץ ועל הסוכר שהכל. אלא אם כן הוא שם את הסוכר בתוך התה, אז בכזה מצב, כיוון שזה נבלל ומתערבב בתוך התה להיות גוף אחד, בכזה מצב הוא לא צריך לברך על זה שוב. יש נידון מאוד מעניין ומאוד מעשי. אדם בקידוש מירך באור פרי הגפן, או שהוא שמע באור פרי הגפן מבעל הבית שמקדש, והוא שתה מעט מהיין, אז אמרנו שהיין הזה פותר את המשקים. כעת הוא רוצה לשתות משקים בין הקידוש לנטילה. אז הוא לא מברך עליהם שהקוניה בדברו. הוא שתה אבל רביעית מים, רביעית משקים. מצוי מאוד שבליל שבת אדם מאוד צמא, והוא יודע שעד שיתלו ידיים ייקח קצת זמן, כי אבא ואמא מברכים את הילדים, ולפעמים מתעכבים טיפה, ייקח איזה 7 דקות, והוא מאוד מאוד צמא. אז הוא רוצה לשתות, לשתות מים או מיץ, רביעית. האם הדבר הזה מותר או אסור? כי מברכה ראשונה אמרנו, היין פותר את המשקים. אבל פה יש לנו בעיה מאוד חמורה, האם לגבי ברכה האחרונה הוא פותר את המשקים. יש בזה ספק גדול מאוד בדבר, כיוון שאם נבוא ונאמר שהוא לא שתה רביעית מהיין, הוא מהמסובים שתואמים קצת מהיין, אז ברגע שהוא שתה רביעית מים או רביעית שאר משקים, בבת אחת, תוך 3-4 שניות, שזה שיעור כדי שתיית רביעית, אז הוא התחייב בורא נפשות. מה יפתור לו את הבורא נפשות הזה? הרי על היין אין לו ברכה אחרונה, כי הוא שתה רק מעט. את המשקים הוא שותה מחוץ לסעודה, אז מה פתאום שברכת המזון יפתור את זה? אז בכזה מצב באמת, הוא יצטרך לברך בורא נפשות על המים, או על שאר המשקים, לפני הנטילה. ואם הוא נזכר בתוך הסעודה, אפילו אחרי ברכת המזון, והוא לא שותה כוס ברכת המזון, צריך לברך כשהוא נזכר. מדוע? כיוון שאין מה שיפתור לו את הבורא נפשות של המים, אפילו אם הוא שתה מים בתוך הסעודה. הוא שתה מים, הוא שתה משקים בתוך הסעודה. ביום חול רגיל אנחנו אומרים, שתית מים לפני הסעודה, ביחד שהכל, ואתה שותה גם בתוך הסעודה, אז השעקול שלך פתר את השעקול של תוך הסעודה, על הצד שצריך לברך בתוך הסעודה. אז ברכת המזון שפותרת את זה, פותרת את זה, זה נקרא קשר הלכתי. כפי שמעריך הביאור הלכה בסימן קופה ענדה לציבה, וגם בקופה ענדה לציב זין במשנה ברורה, בסיף קטן עמד זין. אבל פה אתה לא ברכת שהקוניה בדברו על המים, כי זה נפטר במשקים. ושתית הרביעית, אז מה יפתור את זה? על הגפן אין לך, מכיוון שלא שתית הרביעית. בתוך הסעודה לא שתית, שתית זה מחוץ לסעודה, אז מה יפתור את זה? אז בכזה מצב הוא יצטרך לברך בורא נפשות לפני תחילת הסעודה, ואם הוא נזכר בתוך הסעודה, בתוך הסעודה, ואם הוא נזכר אחרי ברכת המזון, אחרי ברכת המזון. אבל אם הוא שתה רביעית מהיין בין הקידוש לנטילה, כגון שהוא המקדש, או אפילו הוא לא המקדש, אבל הוא מתכנן לשתות רביעית יין במהלך הסעודה, במהלך הסעודה הוא מתכנן לשתות רביעית יין, ושהוא שותה את הרביעית יין, הוא שתה את זה לפחות בתוך 4 דקות, אז בכזה מצב אנחנו באים ואומרים שהוא לא יצטרך לברך בורא נפשות, כי המשקים תפלים ליין, והיין תפל לסעודה, כי אין קידוש של המקום סעודה, אז הוא שייך לסעודה כפי שפוסק השולחן ערוך ברש עין בית סעיף יוד, אז ברכת המזון שפותרת את היין תפתור גם את המשקים. ואף על פי כן, נאמר לו שיכוון בברכת המזון מפורש לפתור את היין, ואז ממילא לא נצטרך להיכנס לספקות וגם המשקים נפטרו. מסקנת הדברים שצריכים להיזהר ולהזהיר את בני הבית באופן כללי, בין הקידוש לנטילה, לא לשתות מים ושאר משקים. משתי סיבות. סיבה אחת, כי לא שתינו מלוא לוגמיו מהיין, אני מדבר על שאר המסובים, אז יש ספק אם זה פותר את השאר משקים. סיבה שנייה שיותר חמורה, כי בדרך כלל ששותים, שותים רביעית, אדם צמא, מה זה רביעית? זה חצי כוס חד פעמי. אדם בלגימה אחת שותה את זה. אז נכנסנו לספק גדול האם יש בורא נפשות או אין בורא נפשות. אז צריך להיזהר לא לעשות את זה פשוט, להזדרז בנטילה ולשתות בסודה כמה שרוצים. אם בכל זאת עשו את זה, אז זה תלוי. אם שתית הרביעית מהיין, או שאתה מתכנן לשתות בסעודה תוך 4 דקות, לא תברך על המשקים, אלא תכוון בברכת המזון לפתור את היין ולפתור גם את המשקים. אבל אם לא עשית את זה, לא שתית הרביעית יין לפני הנטילה, וגם במהלך הסעודה אתה לא מתכנן לשתות רביעית יין בתוך 4 דקות, אז צריך לברך בורא נפשות על המשקים. יש בזה ערכות מאוד מאוד גדולה, בכל המהלך של הדברים שדיברנו כעת, יש גרז ויש רב פעני ויש משנה ברורה ויש הליכות עולם וחלק בית עמוד כף חת. יש בזה הליכות דברים מאוד גדולה, אנחנו בסך הכל סיכמנו את מסקנת ההלכה, מה צריך להיזהר לכתחילה ומה קורה בדיעבד. עד כאן הקדמתנו להיום, 03-593-93, אלו מספר הטלפונים שלנו כאן באולפן לשנותיכם המאזינים. הפסקה קצרה, מיד חוזרים.
עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה. האתגר התורני הגדול בעולם חוזר.
תן חידון הלכה למעשה, תף שין פי.
תשובה מלאה מורכבת, 10 נקודות.
וואו,
ביום ראשון הקרוב, יוצאים לדרך עם נבחרת חדשה בתוכנית בכורה מרתקת ומותחת. חידון הלכה למעשה לשנת תף שין פי א' על הלכות שבת עם הגאון הרב אופיר מלכה ובהנחיית מרדכי לביא. כל יום ראשון ב10 בלילה, רק כאן בכל חי. רוצה עצה טובה? האזיני לזה. חדש במכללה ירושלים. תואר שני בייעוץ חינוכי. תואר מרתק, מעשי וייחודי, המכשיר יועצות המתאימות למגזר הדתי והחרדי. מהרי להבטיח מקומך, מספר המקומות מוגבל. לפרטים ולהרשמה חייגי עכשיו למכללה ירושלים. 02-6750-938. קבלת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה.
יש סגר, אין סגר, בלי נדר, יהיה בסדר. צאו לחל"ת, בעצם חזרה, כלום לא ברור, העסק חלש. בודק את העו"ש, מחזיק את הראש, מספרים מטפסים, מתחיל החשוש. עמלות, הוצאות, הורדות, הלוואות, אין לי אוויר. מה זה, כל ההכנסות?
הקורונה הכניסה אתכם לסחרור? פגי מזמין אתכם להתאזן מחדש. פיתחו חשבון בפגי ותיהנו מחבילת הטבות שתעזור לכם להגיע לאיזון כלכלי. לפתיחת חשבון אונליין, היכנסו לאפליקציית פגי. לפתיחת חשבון על ידי נציג, חייגו כוכבית 3360 או היכנסו לאתר. פגי, שותפים לדרך חיים.
במלאת 15 שנים לפטירתו של גדול המקובלים הרב יצחק כדורי זכר צדיק וקדוש לברכה, ביום שלישי ב-4 אחר הצהריים תתקיים עצרת התעוררות בישיבת המקובלים נחלת יצחק במעמד הראשון לציון הרב יצחק יוסף, הראשון לציון הרב שלמה אמר, השר הרב אריה דרי, רבנים ומכובדים. האירוע יעבור בשידור חי באתר ערוץ 2000. למחרת ב-11 בבוקר נעלה לציונו הקדוש בהר המנוחות בירושלים. יעברו לפני התיבה הרב יעקב עדס והרב יוסף כדורי. ההתכנסות על פי הנחיות משרד הבריאות. לפרטים 1-800-800-757.
את היוקרה רואים כבר מרחוק, מקרוב רואים שזה עינית. רק בעינית מומחים מהשורה הראשונה בהתאמת משקפי מולטיפוקל באיכות הטובה ביותר וליווי צמוד עד להסתגלות מלאה.
עינית, עינית, רואים.
איך שלא תערבבו, מאחורי סיר מוצלח עומדת סוגת. משפחת הקטניות מהמשובחות והאיכותיות בעולם ובחשרות מעודרת. סוגת, הטעם של אמא.
התחסנתם? חוזרים ובגדול. פסח במופתא ברומניה. חופשה יוקרתית ובריאותית. לפרטים 03-9641-555 03-9641-555 או באתר מופתא.org.
לארח ולהתארח? צריך להמתין. למים חמים? ממש לא. בחורף הזה, התקדמו למחמם המים של פסגז ותהנו ממים חמים ללא המתנה 24 שעות ביממה. פסגז, כוכבית 9636.
במוצא שקרוב, חושבים קדימה. סדרת תוכניות קצבית ומרתקת. 6 פרקים, עשרות יזמים ומשקיעים, וזוכה אחד שיכול להגשים את החלום. וגם מענק של 10,000 שקלים לאחד מבין היזמים. בהשתתפות אליעזר גרוס, יושב ראש בסדנו, עודד אלישיב, מנכ"ל ביסיד, וצוות שופטים. יש לכם פטנט אטרקטיבי או סטארט-אפ ייחודי שישנה את העולם? חייגו לטלפון 02-547-6482. חושבים קדימה, בהגשת אשר גרייבר ובשיתוף בסדנו. מוצש ב8, כאן בכל חי.
עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
שבנו לכם מאזינים עיקרים, לפני למאזין הראשון, בבקשה מכל מאזין לשאול שאלה אחת בלבד, ולהשתדל שהשאלה תהיה מעשית, עניינית כמה שניתן, כדי שנוכל בסייעתא דשמיא להפיק את מרב התועלת לכלל המאזינים. שלום למאזין הראשון.
שלום וברכה, כבוד הרב.
שלום.
ערב טוב. רציתי לשאול, הדין הוא שכבד שנצלח אחרי שלושה ימים, אומנם מותר באכילה, אבל אסור לבשל אותו. עכשיו, במטבח הגור רעיון, שאם רוצים בכל זאת לבשל אותו אחרי שלושה ימים, אחרי שצלו אותו, פשוט מאוד להכין את המרקחת המבושלת, אם זה מעורב או משהו אחר שרוצים, להכין את זה בסיר נפרד, לבשל, אחרי זה לספוך את זה לכלי שני, ואז לערבב את הכבד הצלוי ביחד עם זה, ואז ככה קיבלנו דבר שבעצם תערובת מבושלת, אבל לא מבושלת מבחינה הלכתית. קודם כל, האם זה מותר? ואחרי זה השאלה האמיתית.
אז לגבי השאלה האם זה מותר, כבד שנצלח אחרי שלושה ימים, כפי שאמרת, מבאר בשולחן אור ביורד היה בסימן העין וף שאסור לבשל אותו אחרי הצליעה, כיוון שאחרי שלושה ימים, נצמת דמו בתוכו. אז הצליעה מצליחה להוציא את מה שהיא מצליחה להוציא, אבל יש עדיין דם שלא יוצא בצליעה ובבישול הוא יצא. ואז יש לנו פה דם העברים שפירש. אז אתה אומר, ניקח מעורב, נגיד כל מיני חתיכות אופך הדומה, נבשל אותם, נעביר אותם לכלי אחר שזה כבר כלי שני, ואז נערבב שם את הכבד הצלוי, ואז נקבל בעצם מעורב כביכול מבושל מציאותית, לא מבושל הלכתית. הפתרון הזה הוא לא פתרון מוצלח. א', כי השולחן ערוך ביורה דעה בסימן קופי סעיף ב' פוסק שלכתחילה חוששים שכלי שני כן מבשל. אלא מה, תבוא ותאמר שאני אעביר את זה בשתי כלים, אני אבשל את כל התערובת בכלי ראשון, אני אעביר את זה לאוצי ואני אעביר את זה לסיר שלישי. ואז בעצם יהיה לנו פה כלי שלישי, שכלי שלישי ודאי לא מבשל, אמת. אבל יש לנו פה בעיה אחרת, שזה גוש. הדברים האלה שבישלת, כל מיני חתיכות חזה וכדומה, זה גוש. וגוש, יש ביורה דעה בסימן קופי, דעת הרבה פוסקים שהוא כן מבשל. נכון שזה מחלוקת בפוסקים, וזה מחלוקת גדולה מאוד בפוסקים, ובדיעבד ודאי שלא נאסור את זה, מכיוון שנסמוך על הפוסקים שגוש לא מבשל בכלי שלישי.
אבל בדיעבד ודאי שכבד שהתבשל את מותר, אפילו לכתחילה אם התבשל מותר, לפי מה שהשולחן ערוך פסק.
שמה?
לפי מה שהשולחן ערוך פסק, כבד שהתבשל בדיעבד,
אבל זה גם מחלוקת.
אפילו בעין.
זה גם מחלוקת. אז אנחנו רוצים, אתה רוצה לתת פתרון, כשנותנים פתרון, אז מחפשים פתרון שהוא לכתחילה, לא מחפשים פתרון שהוא שונים במחלוקת, ולא פתרון של דיעבד. זה מספיק ברור, כן?
כן.
אז אם אתה רוצה לתת פתרון, אתה לא יכול לתת פתרון ששוני במחלוקת. אז אני אומר, בדיעבד אתה צודק שזה מותר מכמה סיבות, אבל לכתחילה ליצור פתרון ששוני במחלוקת, אם גוש מבשל או לא מבשל, זה לא פתרון טוב. הפתרון שיכול להיות, אם אתה רוצה לערבב את זה כשזה קר, אבל זה כבר לא פתרון מציאותי, מכיוון שאף אחד לא יבוא לאכול את זה כשזה קר, או פחות מהצולדת, רוצים לערבב את זה ולהגיש את זה כשזה חם. אז ממילא הפתרון,
ואם רוצים פושר,
עכשיו יש פה, שמה?
פושר, לא חם ולא קר ממש, לא קר ממש, אבל פושר בצורה שראוי לאכילה, אבל לא,
אם ימתינו, עד שהתערובת תתקרר לפחות מ-45 מעלות, ואז יערבבו שם את הכבד, אז בכזה מצב אין לנו שום בעיה, כי זה לא גדר של בישול. אבל לך תראה למי אתה אומר את הפתרון, ומי יתחיל לבדוק את המעלות של החום. זה משהו שמאוד קשה ליישם אותו.
הבנתי. עכשיו נגיד שמישהו עשה את זה, ונגיד שמישהו באמת יודע את ההלכה ואת הטמפרטורה ועשה את זה. עכשיו, אני חשבתי על בעיה אחרת, והרב יגיד לי אם זה בעיה. מה הדין אם נשאר מהמרקחת הזאת המעורבת ביחד? הדין הוא הרי שכבוש כמבושל. מה הדין אם
בדיוק,
זה נשאר?
בדיוק, ברוך שכיוונתי לדעתך. זה בדיוק באתי לדבר על זה.
כן.
בדיוק באתי לדבר על זה. נגיד שירבבו את זה כשזה קר או כשזה פושר, ונשאר ושמו את זה במקרר, ועכשיו יש לנו פה תערובת. האם אחרי 24 שעות יש כבוש כמבושל? לא.
אז בעיקרון בדיעבד, אם מותר בדיעבד בעצם מבושל, אז גם פה בדיעבד נשאר לו כבר.
לא, אני רוצה להשאיר את זה לכתחילה. אני מחביא את השאלה שלך.
לא, אבל נשאר לו.
אני, אחרי שזה נשאר, רוצה לכתחילה להשאיר את זה ככה מעורבב.
אה, לא לבור את זה, כאילו, לא להוציא אחד אחד.
לא להוציא את זה אחד מהשני. הוא ערבב את זה כשזה פושר ואכלו את זה, ועכשיו נשאר לו עוד מהתערובת של הכבד עם העוף, ולכתחילה הוא רוצה להכניס את זה ככה למקרר, ולמחרת להפוך את זה, או לאכול את זה קר, או לשים את זה קצת פושר משהו. התשובה היא שזה מותר. אין כבוש כמבושל בדבר בלי נוזל. מכיוון שהכל כאן הוא קרוש, אפילו רוטב קרוש הוא לא נקרא כבוש כמבושל. כאן וחומר פה שזה בשר, וכשאתה מכניס למקרר, גם אם יש קצת רוטב, הוא נקרש תוך 24 שעות, אז אין דין כבוש כמבושל בקרוש. כך כותב השער הציון בסימן תף ממזיין, אות עין זיין, וגם בסוף הלכות אתרוג בסימן תף רש ממחד בסוף.
אז לפי זה מותר גם רוטב ממש, כאילו, כי אם זה נקרש במקרר, וזה תוך 24 שעות זה נקרש.
זה מה שאמרתי, שאם זה הרבה רוטב...
לא דווקא מעורב, כאילו גם רוצים
לעשות את זה רוטב. כן, אם זה הרבה רוטב, זה לא ייקרש במקרר. חלק ייקרש, חלק יישאר. אם זה מעט רוטב, הוא ייקרש, כן.
מאה אחוז, תודה רבה כבוד הרב.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
הלו?
שלום וברכה.
כן, שלום הרב, תודה רבה על התוכנית. רציתי לשאול את הרב לגבי בורר, שמעתי יש איזה דעה כזאת, כאילו אולי זה להלכה, אני לא יודע אם לא, כן, מישהו אמר לי שכל האיסור של בורר זה אם אני מוציא את הפסולת מהצלחת, אבל אם אני מזיז אותה בתוך הצלחת לאיזה צד, אז אין בעיה. יש דבר כזה?
יש כזה דבר בשניים מפוסקי דורנו, ואני מתחבט בדבר הזה שנים, ואני לא מוצא שום הבנה בדבר הזה. שום הבנה לבוא ולומר שאם יש לי למשל, דוגמה, סלט עם גרעיני לימון בתוך הסלט, ואני מוציא את הגרעינים לא מחוץ לצלחת, אלא בצד של הצלחת, מחוץ לתחום של הסלט, בקצה של הצלחת, שזה לא ייחשב בורר, אין לי שום הבנה בדבר הזה, בפועל בררת פסולת מתוך אוכל, מקודם זה היה בתוך התערובת, עכשיו זה מחוץ לתערובת, הלכה שמאוד מאוד קשה להכיל אותה, ואמרתי, רק בשתיים מפוסקי הדורון הזה כתוב, ולמעשה, לעני יודעתי, אין להקל בזה.
הבנתי. אפילו באור של הדג, נגיד האור של הדג, אני רוצה להוריד אותו בשביל... אפילו שאני יכול לאכול את הדג עם האור למטה, כאילו. נגיד
טוב, שם זה הרבה יותר טוב. אם אתה רוצה להוציא את האור של הדג, או את האור של האוף, מכיוון שיש הרבה בני אדם, לפחות מיעוט בני אדם, שאוכלים את האור עם הדג, אוכלים את האור עם האוף, אז ממילא זה לא נקרא בורר, וגם, כמובן בסימן שינוי ציפיות, וגם אם נאמר שלא אוכלים את זה בכלל, אבל זה נחשב כמו קליפה של מאכל, שמותר לברור את זה לאלתר, כמובן בסוף סימן של חפלף. לכן מותר לאדם להוציא את האור של האוף, או את האור של הדג, על מנת לאכול את הדג לאלתר. זה ודאי מותר. לאחר זמן יש נידון, אבל לאלתר זה ודאי מותר.
כן, אבל
רק מה, רק מה, רק מה, כשאתה מוציא, שים לב, אם אתה הוצאת את האור והשארת אותו בצלחת, ועכשיו אתה רוצה שוב פעם להוציא אותו, זה אסור, כי אז הוא כבר לא מחובר. כשאתה מוציא את האור מהאוף, או את האור מהדג, תוך כדי שאתה מוציא, מיד תוציא את זה בחוץ לצלחת. דיינו בפעם אחת. אבל אם אתה מוציא את האור מהאוף, השארת אותו בתוך התערובת, ואז אתה רוצה להוציא, לצידי הצלחת או מחוץ לצלחת, זה אסור. לכן צריכים להקפיד, כשמוציאים את העצמות, או את הקוצים, או את האור, להוציא בבת אחת. דיינו, מוציאים, ותוך כדי ההוצאה, מהאוף, וכדומה, מוציאים את זה מחוץ לצלחת, ולא עושים את זה בשני שלבים, שאז השלב השני הוא בעייתי. הוא אסור.
עכשיו, אפילו שדג הוא בפועל, זה לא כמו אוף או תפוז, שהוא כולו מכוסה באור. כאילו, דג, אני יכול לאכול אותו גם בלי להוציא את האור, אני יכול לאכול כאילו מלמעלה, ואז האור נשאר למטה. אפילו אחי זה מותר, כאילו, אין...
קודם כל, זה לא מדויק מה שאתה אומר, כמו שהאור, לדג יש אור משני הצדדים. אבל
לא,
נגיד...
לא, אפילו בפילה.
נגיד שקיבלת את זה בכזו צורה, נכון. נגיד שקיבלת את זה בכזו צורה, אז אין לנו את היתר של קליפה, כי כמו שאתה אומר, אפשר לאכול מצד אחד ולהשאיר את הצד השני, אבל עדיין יש לנו שני היתרים. א', כי צורת האכילה שלו ביום חול זה על ידי שליפת האור, כך כותב הבן איש חי פרשת... בשנה שנייה, הבן ישראל בשנה שנייה פרשת בשלח, וגם אם לא ננקוט כבן ישראל, אלא כאבור הלכה בשינותי ציב ד', אף על פי כן פה זה מותר, מכיוון שמיעוט בני האדם לפחות כן אוכלים את האור עם הדג. אם זה דג צלוי, אז אפילו הייתי אומר רוב בני אדם, אבל גם אם זה לא דג צלוי, מיעוט בני אדם כן אוכלים, אז ברגע שמיעוט בני אדם כן אוכלים, מותר להוציא את זה, לפחות לא בכלי המיוחד. אז מצד שתי הסיבות הללו אפשר להקל גם באופן שאתה יכול באופן אחר.
תודה רבה רב, תודה רבה, יש הרכה.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
הלו.
שלום וברכה.
שלום וברכה כבוד הרב, יש הרכה על התוכנית. רציתי בבקשה לשאול
האם יש פד בשבת, אם רוצה לשתות מים עם קרח, לשים את המים אחר כך את הקרח, או לשים את הקרח, או אפשר גם לשים את הקרח ואחר כך את המים?
אם אתה שם את הקרח על המים, אין שום בעיה.
מדיל מרסק. כן, מדיל כן. מוליד, הרי הרמה והשולחן ערוך אומרים שאין בעיה. השנה רוצים לנקוד, כי זה מתבטא בתוך המים, זה לא ניכר. שאלה, מדיל מרסק בידיים, יש בעיה.
אז אם אתה שם את הקרח על המים, אין בעיה, מכיוון שזה מתערבב מאליו, וזה נימוח, וזה מותר, זה דין הדגמרה, ונפסק בשולחנו בסימן שנקף, סייף טט. אבל אם אתה רוצה לשים את המים על הקרח, בימות הקיץ החמים, שאז מיד בשפיכה הראשונה אתה ממיס את הקרח, פה, לבני ספרד, יש להחמיר בדבר, הייתי אומר אפילו יותר מלהחמיר, זה קרוב לאיסור, מכיוון שהשפיכה של המים על הקרח גורמת לזה המסע בידיים, וזה נקרא מוליד בידיים. כמובן בסימן שלקף סיף יודלת. ואילו לבני אשכנז, יש לה מקילים על מה שיסמוכו, על דעת, על פי המשנה ברורה בסיף קטן למדלת. אז מה הפתרון לבני ספרד כשרוצים לשים מים בתוך כוס ויש שם קרח? לא לשפוך ישירות על הקרח, אלא לשפוך על הדופן של הכוס, ומהכוס זה יורד. כי מה שאתה לא שופך ישירות, זה רק גרמה, גרמה בדרבנן מותר, כמובן בסימן שינון זי, סעיף ב' בשולחן ערוך, ורש סמכי סעיף קטן ו' במשנה ברורה.
אז כל הבעיה הוא מדין, מדין מוליד, לא מדין מרסק?
מוליד. מוליד ומרסק זה עין וואח.
למרות שזה לא
מוליד,
ניכר.
המילה מוליד והמילה מרסק זה אותה מילה. למה אסור לרסק ברד? למה אסור לרסק שלד או קרח? משום איסור מוליד, שאתה הופך את זה ממשקה למוצק. רק אם אני שם את הקרח על המים, אז אני לא עושה מעשה בידיים, זה נימוח מאליו, נימוח מאליו זה מותר. אבל אם אני שופך את המים על הקרח, זה נקרא מעשה בידיים, אז יש בזה איסור מוליד, לדעת חלק מהראשונים, דעת שיטת רשי, לדעת הרמב״ם, יש בזה איסור של גזירת משקים, תרומת הדשין, איסור נולד, שלוש שיטות בראשונים, שם בסימן שנקף סעיף ת'.
לפי השולחן ערוך אין את היתר הזה בגלל שזה לא ניכר.
לפי השולחן ערוך אין את היתר שלא לא ניכר. השולחן ערוך בפירוש לא סובר את היתר שלא ניכר, כי השולחן ערוך כותב בסימן
שנקף... תימות השולחן ערוך משהו שצריך קודם לשים את המים ואחר כך את הקרח.
כן. לדעת השולחן ערוך אין את היתר שלא ניכר, זה רק לדעת חלק מהפוסקים שהביאה בתוספת בשם התוספת, אבל משנה ברורה שם בסעיף קטן המדלת, אבל לדעת השולחן ערוך אין את היתר הזה, כפי שכותב השער הציון בסימן שינוי את ח' עוד ממח' גם הבן ישחי כותב את זה.
ישר כוח, תודה רבה.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום.
שלום וברכה.
כן, שלום וברכה. רציתי לשאול לגבי ברכת מעין שבע, אנחנו פה בישיבה, אז... עכשיו אנחנו לומדים בחוץ, וזה בעצם בחצר של הבית מדרש. אז לגבי ברכה מעין שבע, וגם לעניין תחנון, האם עושים נפילת אפיים. אז בעצם אנחנו רואים את ה... אפשר בדוח, כאילו זה לא ממש רואים את הארון קודש, אז לא כל כך כאילו מצד התחנון, אז אם אפשר ל... לעשות נפילת אפיים וגם לעניין ברכה מעין שבע. מה הדין?
אתם לומדים בחצר של הישיבה וגם מתפללים שם?
אנחנו גם מתפללים וגם לומדים, כן, יש שם הסככה, כאילו, שם עכשיו, כאילו, במקום בפנים.
מה זה? זה החצר של הישיבה?
זה אפילו, זה ממש צמוד לבית מדרש.
כן. ואתם רואים...
מאחורי הבית מדרש.
כן. מהחצר אתם רואים את הבית מדרש?
אנחנו רואים, אבל יש כמו גדר כזאת. דרך החריצים אפשר לראות את הבית מדרש.
כן. אז ככה, לגבי החלק של ברכת מעין שבע, אז ברור שצריך לומר ברכת מעין שבע, לא בגלל שאתם נמצאים בחצר של בית הכנסת ורואים את הבית הכנסת, אלא בגלל שעכשיו אתם קבעתם את מקום תפילתכם במקום הזה.
כיוון שקבעתם את מקום תפילתכם.
מה?
אני אומר, זה לא ממש קביעות.
זה לא קביעות לשנה, אבל זה קביעות למספר ימים. אולי שבוע, אולי שבועיים, אולי שלוש. זה גם נקרא קביעות למספר ימים, וכיוון שכשיש הוצאת ספר תורה, אתם מביאים לשם ספר תורה, ואתם קוראים בספר תורה, אז לכן, אתם צריכים לומר ברכת מעין שבע, גם לבני ספרד וגם לבני אשכנז, כמבואר בסימן רש סמכת, במשנה ברורה בסעיף קטן חבדלת. יש על זה גם תשובה של מרן הרב עובדיה בחווה דעת חלק זין, שזה מסתדר בדיוק עם הפסק של המשנה ברורה, שצריך לומר ברכת מעין שבע עם שם המלכות, לפי המקובלים פשוט, אני אומר גם לפי הפשט, צריך לומר מהסיבה שהזכרנו, שזה דומה לבית הכנסת, על פי המשנה ברורה ברש סמכת, סעיף קטן חו"ד. עד כאן ברור?
אבל מה הגדר בזה באמת?
הגדר הוא מאוד פשוט. אם לקחנו מקום, והחלטנו שאנחנו מתפללים מספר ימים במקום הזה, זה יכול להיות שלושה ימים, יכול להיות שבוע, מספר ימים, וכשיש ספר תורה, מבינו פה ספר תורה, יש לזה דמיון של בית הכנסת. אין לזה קדושת בית הכנסת, ויש לזה דמיון של בית הכנסת, וזה מספיק סיבה לומר ברכת מעין שבע. ברכת מעין שבע תקנו בבית הכנסת, וכל מקום שהוא דומה לבית הכנסת.
ומה קורה בבית חתנים? למה לא? גם אם מתפללים שם שבת שלמה בבית...
כן, כי בית חתנים החליטו להתפלל פה שבת אחת. לא קבעו לכמה ימים, מקום. לא קבעו קביעות לכמה ימים. מה?
אם זה יהיה כמה ימים, אז אנחנו חינם יתפללו איזה...
אבל אין כזה דבר בית חתנים כמה ימים, זה לא מציאותי מה שאתה אומר.
בסדר.
זה לא מציאות. בית חתנים, מקסימום מתפללים שם שבת חתן, אבל זה לא מציאות להתפלל כמה ימים בבית חתנים. אז ממילא, ברגע שמתפללים כמה ימים, יש לזה נקרא קביעות, וזה כמו בית הכנסת, כי מביאים ספר תורה גם כשצריך ספר תורה. עד כאן ברור?
כן.
לגבי החלק של נפילת אפיים, לגבי, אז זה ודאי, זה ודאי שגם במקום שאין ספר תורה, צריך לומר וידוי ואת התחנון שאומרים, את המזמורים שאומרים אחרי הוידוי ויודגים למידות. כל הנידון הוא אצל בני אשכנז. בני אשכנז רגילים ממש ליפול על הפה, ליפול, זאת אומרת להוריד את הראש על היד. נפילת אפיים, כמו עיקר הדין, הספרדים לא רוצים את זה בגלל הקבלה. אז בכזה מצב, כותב הרמה בסימן קוף למד א' סעיף ב', שיש אומרים שאין נפילת אפיים אלא במקום שיש ארון וספר תורה בתוכו. אבל אם אין ארון וספר תורה בתוכו, יש פה חצר, אין פה ארון וספר תורה, אומרים את התחינה, את המזור, אבל בלי כיסוי פנים. ממשיך הרמה וכותב, אבל אם זה חצר בית הכנסת שהוא פתוח לבית הכנסת, אז בכזה מצב כן אומרים נפילת אפיים. דהיינו, בשעה שהוא מתפלל בחצר, אז פתח בית הכנסת פתוח, ונוכל לראות מהמקום הזה את תארון קודש, אז בכזה מצב אפשר לומר גם נפילת אפיים. אז אם במקום, אם אתם בני ספרד, אין שאלה, אם אתם בני אשכנז, ואתם רואים מהמקום שאתם מתפללים את תארון קודש, אז אתם עושים נפילת אפיים. אם לא, אתם אומרים את הכל בלי ליפול על אפכם, דיינו בלי להוריד את הראש על היד.
אבל רואים רק בדוחק, זה כאילו צריך להתאמץ כדי לראות, זה לא...
אם רואים, אדם הזה להתאמץ, רואים או לא רואים, אם רואים זה מספיק.
באופן הרגיל לא רואים, אם מישהו עומד בין החריצים, יש גדר, יש חלון של הבית מדרש.
אם כשאתה עומד, אתה רואה, זה מספיק.
כאילו רואים, אבל זה קשה לראות, זה לא כל אחד יראה.
אם כשעומדים רואים, זה מספיק, אפילו כשיושבים לא רואים, כך מוכרח במשנה ברורה שם, בקוף למדה א' סעיף קטן י' ב'. סעיף קטן י' ג', סליחה. ברור?
לא כל כך הבנה, אז מה לעשות?
התשובה מאוד פשוטה. וידוי אומרים, מזמור אומרים, י' ג' למידות אומרים. השאלה אם ליפול על אפכם, אם אתם מבני אשכנז, דיינו להוריד את הראש על הידיים. תשובה, אם במקום שאתם מתפללים, כשאתם עומדים, אתם רואים את ארון קודש, אז לעשות נפילת אפיים. אם כשאתם עומדים במקום שמתפללים, אתם לא רואים את ארון קודש, אז אתם לא עושים נפילת אפיים. נפילת אפיים הכוונה, אתם מורים את הכל, רק לא מורידים את הראש על הידיים.
תודה רבה.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא. שלום.
שלום לכבוד הרב. תודה רבה על התוכנית. אני רוצה בבקשה לשאול שאלה.
בבקשה.
מה הדין אם יש מישהו שמתפלל מאחוריי, עד מתי אני אצטרך להמתין לו? זאת אומרת, מה הגבול? מתי
ראשית צריך באופן כללי לומר לכל אותם אלו שמאחרים בתפילתם, שזה ממש לא הוגן שהם עומדים ומעריכים בתפילה ומעכבים אנשים שלפניהם. קל וחומר לאותם אלו שמגיעים מאוחר לתפילה, ומתחילים את תפילת הלחש שלהם, כשזה שלפניהם נמצא כבר בסוף הלחש שלו, ובגלל שהם יחרו צריך לסבול. זה פשוט לא הוגן, זה בן אדם לחברו. לגופו של עניין, אם אתה מרגיש שיש לך קושי להמתין עד שזה שמאחוריך יסיים, אתה יכול לפסוע בצורה אלכסונית, לא בצורה ישרה שהוא ממש מאחוריך, אלא בצורה אלכסונית, שזה נקרא צדדים שלפניו, שאפשר להקל שזה לא נקרא לפניו, כפי שפוסק המשנה ברורה בסימן קוף ב' סעיף קטן י"ח וי"ט. אז כל זמן שאתה לא מרגיש דוחק, תחכה. ברגע שאתה מרגיש דוחק, תפסע בצורה אלכסונית.
ויש כאילו קטע שלא משנה אם הוא מתפלל, אפשר לפסוע, שזה נקרא טרחה דציבורה.
זה לא משום טרחה דציבורה, אנחנו לא מתירים לעבור על החמישים טרחה דציבורה, אלא יש מצב שלמשל מישהו עומד מתפלל בפתח של בית הכנסת, ובוא נאמר שנגמרה התפילה, זה מצוי בתפילת מנחה או ערבית, נגמרה התפילה, ואנשים מחכים חצי דקה דקה, והבן אדם אחוז בשער הפה קודש, והוא לא מסיים. פה לא שייך את הפתרון שאמרתי צורה לחסונית, זה או לעבור, לעבור לפני המתפלל, או לעבור לפני המתפלל. מכיוון שמדובר כאן בשעת הדחק, אפשר להקל. למה אפשר להקל? מה פתאום מעוברים על הלכה בשעת הדחק? כי האיסור לעבור לפני המתפלל, יש בו שני טעמים. טעם אחד שמפסיק בינו לבין השכינה, וטעם שני שמסיח את דעתו. באשן אברהם מבוצ'אץ' מבואר שעיקר הטעם, זה בגלל שהוא מסיח את דעתו של המתפלל. ממילא היום בימינו, שבלאו הכי לא מכוונים כל כך כמו פעם, כמבואר בשולחן ערוך בסימן קוף א', בסעיף א', אז יש מקום להקל בדבר, בפרט אם הוא עוצם את עיניו. זאת אומרת שבשעת הדחק, מקילים, לא מקילים לעבור על ההלכה, אלא מקילים שעיקר הטעם זה משום הסך דעת של המתפלל, והם בימינו פחות שייך את הטעם הזה.
אז אם מרגישים דוחק, מותר לפסוע אפילו שהוא מתפלל.
כן, אבל בציור שלך אתה יכול לפסוע בצורה לחסונית. אם תפסע okay. בצורה לחסונית, אז פה יש לך קר נרחב הרבה יותר, שזה דעת הפוסקים, שבצורה לחסונית זה לא נקרא לעבור לפני המתפלל, כי זה צדדים שלפניו, זה דעת עליו הרבה, שהזכרנו מקודם.
תודה רבה.
ברוך תהיה.
תודה רבה,
כבודו. ברוך תהיה. הפסקה קצרה, מיד חוזרים.
עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה. האתגר התורני הגדול בעולם חוזר.
תן חידון הלכה למעשה, תפשין פי.
תשובה מלאה מורכבת, 10 נקודות.
וואו, אולי...
ביום ראשון הקרוב יוצאים לדרך עם נבחרת חדשה בתוכנית בכורה מרתקת ומותחת. חידון הלכה למעשה לשנת תפשין פי א' על הלכות שבת עם הגאון הרב אופיר מלכה ובהנחיית מרדכי לוי. כל יום ראשון ב-10 בלילה, רק כאן בכל חי.
מתחנן, מתחנן, אין מי שיגיד קדיש.
ויד רוסי,
עד מתי? מצטרפים ומתאחדים בלימוד תורה, תפילה וגמילות חסדים בכל העולם סביב השעון.
תרגום תחליף, מפעלי תורה וחסד.
כוכבית 60-31.
ארגון תחליף.
ההצטרפות מקנה זכות להגרלות, ניתן למסור שמות לרפואה. כוכבית 60-31, ארגון תחליף. המסורת שלנו, גפילטר וייטפיש אושן גורמה, זה עונג שבת לכל המשפחה. אושן גורמה, המותג האמריקאי בחשרות בדעת צעדה חרדית, להשיג בחנויות הנבחרות וברשתות המזון.
אושן גורמה.
אבא ואמא, קודם כל אתם.
הגעתם לגיל 60? אתם זכאים להתחסן ראשונים מפני נגיף קורונה. לקבלת מנת החיסון הראשונה, תאמו תור בקופת חולים. פרטים נוספים בקו המידע של מטה ההסברה למגזר החרדי. 03-509-7000. נשמעים להנחיות. נזהרים בקדושת החיים. מגיש משרד הבריאות.
לראשונה, קופת הפרס הגדולה ביותר נפתחת, וזוכה אחד לוקח את כל הקופה. כן כן, את כל הקופה. גם דירת דופלקס חלומית, גם ג'יפ יונדאי 2021 וגם משכורת ענקית קבועה. הגרלת כל הקופה למען ילדי פיתוחים בעיצומה. חייגו עכשיו 02-540-30 02-540-30. הפעם אתם זוכים בכל הקופה.
רפאת שיניים מורשת איתן, שירות איכות ומקצוע נמוד, לא מפסיקים לחייך, מורשת איתן.
חדש במורשת איתן, טיפולי שיניים מורכבים בהרדמה מלאה, לפרטים חייגו
1-700-700-417, מורשת איתן.
המוטציה הבריטית עורבת בכל פינה ומדביקה בקצב מסחרר. מה עושים? נזהרים ונשמרים. גדולי ישראל בקריאת חירום. על מנת למנוע סכנה, חולי ומחאוב ושלא ייגרם ביטול תורה ותפילה בציבור, יש להתפלל בחצרות ובמקומות פתוחים. אין להתקהל באופן מסוכן ויש לקיים שמחות רק על פי הכללים. פרטים נוספים בקו המידע של מטה ההסברה למגזר החרדי, 03-509-7000. נשמעים להנחיות, נזהרים בקדושת החיים. מגיש משרד הבריאות.
עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
שבנו לכם מאזינים עיקרים, שלום למאזין הבא.
שלום וברכה הרב.
שלום.
קודם כל הרב, ישר כוח גדול על כל השידורים, על כל השיעורים של הרב, הכל בטוב דם ודעת, בצורה מיוחדת וכל אחת. תודה. ממש כל פעם נהנים מחדש, ישר כוח גדול הרב.
תודה.
הרב, רציתי לשאול שאלה שקרה לי. התפעלתי באיזשהו מניין, שהמניין שם הוא קצת מהיר. מה שזה אומר שגם אם אני עושה איתם, מתחיל איתם, אחרי אם אני מאבד אותם בקצב, אז אני התחלתי לפני קצת והגעתי כאילו, הם היו בעצם בפסוקת בזמרה, אז התחלתי יוצר אור. התחלתי כאילו אחריהם יוצר אור, ואמרתי אני אחכה להם בגאל ישראל, וכשהם הגיעו לגאל ישראל אני לעמוד איתם עמידה ביחד. ומה שקרה זה שהגעתי זאת אומרת גמרתי, אני פתאום אני מוצא את עצמי שאני אומר ישראל. עכשיו הספקתי אם בעצם זה ישראל של גאל ישראל, או ישראל של, ונאמר גואלן השם צבקות שמו, קדוש ישראל. עכשיו אני לא יודע מה, זאת אומרת, אני לא יודע איפה אני נמצא, אם נמצא באמרתי את הברכה או שעדיין לא אמרתי את הברכה. עכשיו אמרתי, טוב, להגיד את הברכה אני לא יכול, כי יכול להיות שכבר אמרתי. אני אבקש ממישהו אחר שיוציא אותי, אבל ברמזים אף אחד לא מבין, כי זה לא ברכה שאחד מוציא את השני, שרגילים להוציא בעל אחד את השני. אז הספקתי אם אני יכול לומר לו שבעצם יוציא אותי די חובה, כי על הצד שכבר בירכתי זה הפסק בין הברכה בין גאולה לתפילה. אז מה אני עושה בציור הזה? כאילו מה הייתי אמור לעשות בציור הזה?
בציור כן זה מה שהיית צריך לעשות, פשוט לקחת דף ועט ולכתוב למישהו.
כן, אבל זה היה בשבת.
זה היה בשבת.
שאלה כאילו, אם יש איזשהו יותר מסוים בנושא הזה לדבר, כי מצד אחד אני שמעתי שכאילו יש איזה יותר מסוים, נגיד, לשאול שאלה בין גאולה לתפילה, אבל כאן יש צד, זאת אומרת, יש כאן צד מסוים שכבר...
יש לנו פה צד שאת כבר אמרת ברוך הודעה שם גאל ישראל, ואז ממילא אתה לא יכול להפסיק בדיבור בשום פנים ואופן בין גאולה לתפילה. ויש לנו פה צד שאתה לא אמרת ברוך הודעה שם גאל ישראל, ואז ממילא אתה רוצה שמישהו יוציא אותך ידי חובה. אז אם זה היה ביום חול, הייתי אומר לך לכתוב למישהו לידך. אם זה בשבת, אז הייתי אומר לנסות לרמוז למישהו. ברגע שאתה מנסה לרמוז למישהו, אז סיכויים סבירים שהוא יבין אותך. כן, אתה מצביע לו על המשפט הזה גל ישראל, ואתה מסמן לו ביד שיגביע את הכל, שהוא יוכל להוציא אותך ידי חובה. אבל אם אין לך אפשרות לא כזאת ולא כזאת, אז בשעת הדחק כזו גמורה אפשר לומר לו בפה, שתי מילים, תוציא אותי. ולמה? מכיוון שזה דיבור שהוא לצורך. ומכיוון שהוא דיבור שהוא לצורך, אז בשעת הדחק כזו לפחות, נאמר שזה לא נקרא הפסק, כאין מה שראינו בסימן קופסא מרזיין סייביו. שאם אדם בירך, ולפני שהוא טעם, הוא דיבר דיבורים שהם קשורים לעניין, הוא לא חוזר ומברך, לפחות בדיעבד. למה? כיוון שפה זה קשור לעניין, אף על פי שזה לכאורה הפסק, חציצה. לא, עד כמה שזה קשור לעניין, אז אין פה הפסק, אין פה חציצה. אז גם בציור שלנו, אם אין לך אפשרות לא לכתוב ולא לסמן ביד, אז כך צריך לומר בשתיים, שלוש מילים, למזה שנדעתך שיוציא אותך בגל ישראל.
הבנתי, טוב. תודה רבה לרבי, שכוח גדול.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום, כבוד הרב.
שלום.
שלום, שאלה בבקשה בהלכות לשון הרע. אני אתן דוגמה. אשתי לדוגמה חוזרת מעבודה ורוצה לספר לי לשון הרע על אחת מחברותה מעבודה. אני לא מכיר את אותה חברה, וספק אם בעתיד הקרוב אני אצא להכיר אותה. האם מותר לי לשמוע, האם מותר לי להשמיע, ויש לציין שלאשתי אין צורך נפשי מיוחד לספר לי את אותו סיפור לשון הרע.
ברמת העיקרון, החפץ חיים כותב שאסור לאדם לספר לשון הרע לשני, אם זה בן אדם שהוא מכיר אותו, או שהוא יכול להכיר אותו. אם הוא לא מכיר אותו וגם לא יכול להכיר אותו, אז בכזה מצב אין סיפור לשון הרע. לשון הרע זה עניין שאתה שומע גנות על מישהו. פה אתה לא יודע מי זה המישהו הזאת, מי זה המישהי, המישהו הזה, אז אם אני לא שייך בזה גנות. אבל זה הכל דווקא אם ברור לך שאתה לא עתיד להכיר את אותו אחד. אבל אם יש לך צד, או ספק, שבעתיד אתה תכיר, ואם זה מישהי שעובדת עם אשתך בעבודה, אז יש סבירות די גדול, יש סבירות די גבוהה, שאתה כן תכיר את אותה אחת בהמשך. להכיר זה לא צריך דווקא לראות פנים אל פנים, להכיר לדעת באיזה תמוד מדובר, אז בכזה מצב, אסור לך לשמוע ואסור לספר, אלא אם כן, כמו שאמרת, שמרגישה איזה צורך נפשי, שמרגישה מועקה, וזו הצורה של היחידה, לפרק את המועקה שלה, על די שהיא מספרת לבעלה, אז זה נקרא לתועלת, כפי שכותב החפץ חיים בכלל י' סעיף י' ד' בהערה למטה.
תודה רבה, תודה.
ברוך תהיה, נזכיכם שבית אור הלכה למעשה בין 24 שעות יומה, כוכבית 5047, תושבי חוץ לארץ 0799-713-155, פרסומות חדשות, מיד חוזרים לשעה שנייה.
עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.